הנושא שאנחנו נלמד בו היום הוא נוגע קצת לענייני דיומה, כמו שאומרים. קיבלתי מכתב מתלמיד שלנו לשעבר, שהוא גר בבית שמש, והוא היה עד, או יותר נכון, הוא חווה חוויה לא כל כך נעימה בחיכוכים שם בתוך הציבור, בתוך בית שמש עצמו. הוא כתב לי מכתב, ואני, ברשותכם, אני צילמתי כאן את המכתב, ואני אקרא את המכתב. אני אבקש ממנו, מהתלמיד, ככה, סליחה קצת. למה? כי אני העלמתי את השמות הפרטיים שיכול להשתמע קצת, חס ושלום, לשון הרע או משהו כזה, אז לא ציינתי לא את שמו ולא כמה פרטים בתוכו שבהם יכול להשתמע דברים שלא הייתי רוצה שישמיעו מדין לשון הרע. אסור לדבר לשון הרע על הזולת, כן, בוודאי לא על ציבור, אז לכן העלמתי את זה. בכל, אני אקרא את המכתב, ואחרי זה, ברשותכם, אנחנו נתבונן קצת איך אנחנו מתמודדים עם השאלה שהוא מציג כאן התלמיד. לכבוד, כן, בעזרת השם, הוא כותב את זה מוצאי י' בטבת עד תשע"ב, זאת אומרת, מוצאי תענית עשרה בטבת, וכואב לו הלב על המציאות שהוא חי שם כנראה במקום שהוא חי. לכבוד, כן, הרב דוב ביגון וכו'. אני גר בשכונה מעורבת דתית חרדית, ברמת בית שמש א', בני בישיבה תיכונית, הבן שלו לומד בישיבה תיכונית, יצא לטבול כלים במקווה עם חברים מהכיתה, ותלמיד מתלמוד תורה סמוך למקווה ירק עליו וקרא לו שייגץ. מה זה שייגץ, אתם יודעים חבר'ה? משהו כזה, אני לא... שייגץ זה מילת גנאי כנראה, משהו כזה. אה? מילת גנאי כזאת, שייגץ. אולי גוי, נכון, זה גוי, נכון. לא שהוא פוסק הלכה, אבל... אני מתכוון ככה. שייגץ, קרא לו שייגץ. אף שבני כמובן היה לבוש בצניעות. הבן פנה למנהל התלמוד תורה שקרא לתלמיד להתנצל בפני בני. בסדר, הוא בא להלך להתנצל. נזכרתי, כותב לי תלמידי, בביתי הלומדת באולפנה שסירבה להשתתף באירוע שאורגן על ידי נשים חרדיות. למה? כי הן חרדיות, לכן היא לא רוצה להשתתף. הוא ככה מציג את הבעיה בחריפותה. זה לא רק צד אחד, זה כמה צדדים, כן. ליבי בוכה, כותב לי התלמיד. נזכרתי בדברי הנציב בפתיחת להעמק דבר על צדיקים שאינם ישרים, ועל שנאת חינם שהחריבה את בית המקדש השני. בקשתי להתייעץ איך אפשר לשנות את ההתנכרות בחברה הישראלית, בין הדתיים לחרדים, איך מגיעים לאהבה וכבוד הדדי בין הקבוצות, באהבה שין. זה מכתב אותנטי. זאת שאלה חשובה, נכון? מה אתם אומרים? אז אני באותו זמן חשבתי, מה אני אענה לו? באמת כואב הלב לראות איך שהמתיחות והמריבות ולפעמים מילים לא יפות שמתיחים אחד בשני וכל הדברים האלה. אז עניתי לו כאן תשובה קצרה. ברשותכם אני אקריא את התשובה שעניתי לו. שין יקירי, שלום וברכה. הדרך לבטל את השנאה היא להרבות אהבה, להרבות אמונה, להרבות תורה, להרבות ענווה, להרבות סבלנות. להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, כדברי חז"ל, העלובים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. זה גמרא במסכת שבת, כן, דף פ"ח. רש"י מסביר את המאמר הזה, הוא אומר כך, מה זה הנעלבים ואינם עולבים? אינם עולבים אחרים הבאים עליהם בחוצפה, לפעמים באים אליך בחוצפה, אבל אתה לא משיב להם באותה מידה, מידה כנגד מידה, אלא אדרבה, להעביר על מידותינו, זו מידה גדולה, חשובה מאוד, מידה טובה מאוד, אדם שמעביר על מידותיו, שלא מחזיר מידה כנגד מידה. זה רש"י אומר. כן? עולבים אחרים הבאים עליהם בחוצפה, ולא הם על אחרים. עושים מאהבה, מאהבת המקום, אהבת הבורא. ושמחים בייסורים. איזה ייסורים? על העליבה הבאה עליהם. כך אומר רש"י. זה... ככה צריך לנהוג. אם רואים מריבות וסכסוכים, דברים כאלה, צריך לא לזרוק, לשפוך דלק על המדורה, להעביר עוד יותר, אלא לעשות כל מאמץ להקטין את הלהבות ולכבות אותם, בכלל שלא תהיינה מריבות. זאת צריכה להיות תגובתנו לאלו המנסים לגרום פילוג ופירוד בחברה הישראלית. השם יתברך, האוהב את כל ישראל בכל רגע, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ישכין אהבה, אחווה, שלום ורעות בתוכנו, בידידות ובברכת כהן באהבה, דוב הכהן ביגון. זו התשובה הקצרה שעניתי לאותו תלמיד. אבל התשובה הזאת ניתנה אחרי באמת התבוננות ולימוד במקורות שלנו. כן, וככה צריך באמת לנהוג. הרב... צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, מורי ורבי, אפשר להגיד, כי זכיתי באמת ללמוד אצלו הרבה שנים. אני חייב לו הרבה מאוד, אם אני יושב כאן היום ומלמד, הרבה מאוד בזכותו. כן, הוא כתב מאמר, היה לפני הקמת המדינה, אני הייתי עד ילד קטן, ודאי אתם עוד לא נולדתם. היו מריבות, היו אז בתקופה ההיא, ארגונים שונים, כמו היה הגנה, היה אצל, היה לחי, היה ארגונים שכולם רצו אותו דבר, רצו להקים מדינה, רצו לשחרר אותנו מהעול של המנדט הבריטי שאז היה באותה תקופה, אבל הם היו חלוקים על הדרכים, איך עושים את זה. והדבר הגיע עד כדי אלימות, גם מילולית וגם פיזית, בין הארגונים האלה. הייתה תקופה של הסזון, זה קראו לזה, שמה ש... מצב של אישון אחד על השני, והיה מצב מאוד קשה בתוך הארגונים האלה, שסך הכל הם רצו את טובתנו, רצו, אבל חלקו על הדרכים כיצד אנחנו נוהגים. הדבר הזה מאוד כאב לרב ציוד, העניין הזה של המחלוקות האלה והמריבות האלה והרמת ידיים אחד על השני וכו'. אז הוא כתב מאמר קטן, פרסם אותו, שנקרא את אחי אנוכי מבקש. את אחי אנוכי מבקש, אני הבאתי את המקור לכותרת, מי אומר את אחי אנוכי מבקש? יוסף. יוסף הצדיק, שהאביו, יעקב אבינו, שולח אותו לראות מה שלום אחיו, אז הוא מגיע לשכם, דווקא לשכם, מסתובב שם, וכתוב, וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? הוא שואל את יוסף, מה אתה מבקש? מי זה האיש הזה? אומר רש"י במקום, זה המלאך גבריאל. הוא פוגש אותו, שואל אותו, מה אתה מבקש? ויאמר, את אחי אנוכי מבקש. אגיד נא לי, איפה הם רואים? ככה יוסף אומר לאיש הזה, שהוא בעצם גבריאל. ויאמר האיש, נסו מזה. נסו מזה. אומר רש"י, מה זה נסו מזה? הסיעו עצמן מן האחווה. אחי זה גם מלשון אחווה. את אחי אנוכי מבקש, את האחווה אני מבקש. אנחנו מבקשים את האחווה, שנחיה ביחד בשלום. כולנו אחים, כולנו משפחה אחת. דתיים, חרדים, לא דתיים, ימניים, שמאלנים. כולנו עם אחד, כולנו... אני מבקש את האחווה. זה מה שהוא אומר כאן, יוסף הצדיק. כן. אז הוא אומר לו, נסו מזה, אומר לו גבריאל, גבריאל זה מידת הדין, כידוע. אומר לו גבריאל, כן, יישאו עצמן מן האחווה, התרחקו מן האחווה. זה הכותרת של המאמר של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. את אחי אנוכי מבקש, אני מבקש את האחווה, אני מבקש שנחיה ביחד, בשלום, ולא במריבות ובעלבונות ובדברים מהסוג הזה, כפי שאנחנו ראינו במכתב הזה שכותב האבא, שהבן שלו נפגע, בזה שירקו עליו וקראו לו שגיץ. איזה מין מילה כזאת שגיץ? אסור להגיד זה, שגיץ. ברשותכם, אנחנו נקרא את המאמר של הרב ציודה, לא מאמר ארוך, קצר, אבל מזה אפשר ללמוד הרבה דברים, כיצד באמת לשאוף לאחווה בעם ישראל, למרות שהמצב הוא מורכב, מסובך, כפי שאנחנו רואים אותו בימינו. את אחי, אחי ואת אחיותיי, כותב כאן הרב ציודה, בכל חלקי עמנו. נכון, עם ישראל הוא עם מגוון. דרך אגב, מאז ומעולם אנחנו מגוונים. יצאנו ממצרים כמה? 12 שבטים. כל שבט צבע משלו, כל אחד את המנטליות שלו, כל אחד שונה מהשני. כן, 12 אחים. אז תמיד היינו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. כל אדם יש לו את הדעה שלו. ודאי וודאי, כל ציבור מורכב מכל מיני אנשים, ויש חילוקי דעות. בכל זאת צריך את האחווה, למרות השינוי, למרות שיש הבדלים בדעות, בהשקפות וכל הדברים האלה. את אחי ואת אחיותיי, בכל חלקי עמנו, שבכל המפלגות ובכל הארגונים, הידועים ושאינם ידועים, יש כל הידועים מאז המחתרות, אז הוא לא רומד על הדבר הזה. אני מבקש את האחווה, כל המפלגות, בכל הזרמים, בכל הדעות, הנגלים והנסתרים, ושאינם במפלגות, גם אלה סתם יהודים שהם לא שייכים לא למפלגה הזאת או מפלגה אחרת או תנועה הזאת, אני גם מבקש את האחווה לכולם, ושאינם במפלגות ושאינם בארגונים, את כולם אני מבקש, ומפיל תחנונים לפניכם. הרב ציודה היה לו אחריות, תחושת אחריות על כל עם ישראל. אני מבקש, אני מתחנן לפניכם, אנא, תפסיקו עם המריבות האלה, עם העלבונות האלה ועם הדברים האלה. חוסו נא על נפשותיכם ועל נפש עמנו כולו. עם ישראל ערבים זה לזה. אם אחד מעליב את השני, זה לא עניין פרטי. זה עניין של כולנו. תחוסו נא, לא רק על עצמכם, תחוסו על כל עם ישראל. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה חומר האחריות. יש עלינו אחריות גדולה. יהודי זה לא סתם אדם, גם יהודי, ודאי, הוא לא נמצא בתוך רקמה, בתוך מערכת, בתוך חברה. אל תעשה דין לעצמך. ההתנהגות שלך היא נוגעת לכולם. תתחשב בעובדה שאתה חלק, אנחנו משפחה אחת, אתה לא יכול לעשות כעולה על רוחך, לפגוע איש ברעהו. הוא צודק הרב ציודה, מה אתם אומרים? מי אומר שהוא צודק? יפה מאוד, יישר כוח. לוואי על כולנו. יחי נמי. הוא הרי מזרעו של אהרון הכהן, שנאמר עליו, הוא היה כהן, הרב ציודה זכר צדיק, היה בנו של הרב קוק, זה צריך שהיה כהן גדול. גם הרב ציודה זכר, היה כהן גדול, אפשר לומר. גדול בגדלות, בכלליות, כאדם גדול. ועליו נאמר, הלל היה אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבה לתורה. וזה חלק מהנשמה שלו. ואמרנו לא פעם שהכהן שהוא מברך, וכשהוא עולה לדוכן לברך בברכת כהנים, הוא אומר שקידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ככה הכהנים אומרים. וזה הרב סיודה, הוא זכר צדיק לברכה, היה חי את זה, היה נושם את זה, זה היה חלק מההוויה שלו. הקריאה שלו מעומק דליבה, מעומק הלב שלו, הוא נובע כי זהו משהו חי, זהו נשם. אל נא יתעלם מאיתנו אף לשעה חומר האחריות לעומת גודל החורבן וגודל הבניין של פרק זה נורא ונשגב זה. אני אומר לו מה, הכוונה היא, הרי זה נאמר, זה בתשח, תש"ח, זה היה עוד לפני קום המדינה, כמה חודשים לפני קום המדינה. המדינה הוקמה באייר, כן? בה' באייר, תש"ח, וזה, המאמר הזה נכתב בחשוון. זאת אומרת, באותה שנה, בתחילת אותה שנה. באותה תקופה זה היה אחרי השואה, אחרי החורבן, ולפני הבניין, לפני שקמה המדינה. בזמן המעבר הזה, בין החורבן לבניין, כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. חס ושלום, פרק זמן נורא זה ונשגב, שלעומת גודל החורבן, הכוונה היא לשואה הנוראה, וגודל הבניין זה העניין של בניין מדינת ישראל, של פרק זמן נורא ונשגב זה, אל נגיע לידי חילול השם חלילה. מה זה חילול השם? באופן פשוט, הגמרא אומרת, מה זה חילול השם? זה דוגמה אישית. האדם שמתנהג בצורה לא בסדר, הוא מחלל שם שמיים. כך אומרת הגמרא במסכת יומא. מי הוא מקדש שם שמיים? מי הוא חלל שם שמיים? מי הוא מקדש שם שמיים? מי שקורא ושונה, כן? משמש תלמידי חכמים, כן? ואומרים עליו כמה נעים מעשה ודיברו בנחת עם הבריות. זה האדם שמקדש שם שמיים. אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, זאת אומרת, הוא דתי, מה שבלשון שלנו, ולא רק זה, הוא בן תורה, הוא משמש תלמידי חכמים, הוא קורא ושונה, ואינו נושא ונותן באמונה, עדיין הוא לא ישר, הוא לא הגון, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, הוא מדבר בצורה לא יפה, כמו הביטוי הזה שגית, הוא יורק עליו משהו כזה. זה נקרא חילול השם, כי זה הדוגמה, מה זה חילול השם? המילה חילול זה מלשון וקום, ריקנות, כן? אנחנו, עם ישראל, נקדש את שמך בעולם. התפקיד של עם ישראל זה להרבות טוב בעולם, שדרכנו, דרך ההתנהגות שלנו, העולם יודע שהאלוקים, או הרצון האלוקי, הרצון הטוב של אלוקים, מתגלה דרך ההתנהגות שלנו, דרך הדוגמה האישית שאנחנו משמשים. כן, ישראל הם אורו של עולם בהתנהגות שלנו. אז אם אנחנו מתנהגים יפה, הולכים בדרך ישרה והגונה, זה קידוש השם, אומרים, יש אלוקים. כן, תראי, מה זה יש אלוקים? תמיד יש אלוקים, אבל אלוקים מתגלה על ידי העם היהודי, עם ישראל, שהוא מקדש עם שמיים, ועל ידי פרט ישראל, על ידי כל אחד ואחד מאיתנו. ודרך אגב, הלכות, הרמב"ם מביא את זה ביסודי התורה, זה הלכה. קידוש השם זה לא רק שאדם מוסר את נפשו, ואת חייו על קידוש השם. זה חיי יום יום, כל רגע ורגע, כל אחד מאיתנו צריך לשמש דוגמה אישית. כמו שאומר שם, הגמרא אומרת, מי הוא מקדש שם שמיים, מי חלל שם שמיים? אומר רבי יוחנן, מי הוא מחלל שם שמיים? כגון אנה, אני מחלל שם שמיים. שאני הולך דלת אמות בלא תורה או בלא תפילין. רבי יוחנן היה הראש, היה מחבר התלמוד הירושלמי, היה אחד, המנהיג האומה, היה הראש הראש של האומה, אדם כזה, הדרישות ממנו, הציפיות ממנו הן כל כך מקסימליות, אם הוא הולך דלת דמות בלי תפילין, אומרים, הוא בלי תורה, אומרים, וואי, זה כבר חילול השם. והוא לא מעציק, הוא מחלל שמיים. מה הוא אומר? על עצמו הוא אומר. כן, יש לו ביקורת עצמית. אז גם כאן הוא אומר, אנא, לא, אל נחלל שם שמיים. כשיהודי מחרף ומגדף את הזולת, זה חילול השם גדול. הוא יורק עליו, זה חילול השם גדול הדבר הזה. אומנם הוא בא בשם כל מיני רעיונות ואידיאלים, אבל זה לא דרך, זה לא דרכה של תורה. זה, על זה זועק כאן. כאן מדובר היה, כאמור, בתקופה שלפני המדינה, כשהיו מקים אחד השני, הארגונים, שניהם צדיקים, שניהם רוצים את טובת המדינה, להקים מדינה, אבל הם רבים ביניהם, על ידי אלימות, על ידי דברים כאלה, זה לא הדרך. כן? על זה זועק ואומר, זה חילול השם. ואל נגיע לידי חילול השם חלילה. אל נא יחליט כל אחד מאיתנו, כל מפלגה וארגון וחלק, אשר כולם עלו את טובת עמנו ותקומת ארצנו דורשים, הרי כל הארגונים האלה שירבו ביניהם, כל אחד רצה את אותה מטרה, רוצים להקים מדינה, רוצים להקים את עם ישראל, להחיל את עם ישראל, אז למה אתם רבים ביניכם? על מה כל החילול השם הזה? כן. אני מקיש את זה מכאן לימינו. ודאי, הדתיים והחרדים והלא דתיים וכולם, כולם רוצים את טובת עם ישראל. אז למה לוויכוח זה לגיטימי? אפשר להתווכח על הדרכים, אבל זה לא צריך לגלוש למצב כזה שפוגעים איש ברעהו, אם זה באופן פיזי או באופן מילולי או באופן כזה. כי רק איתו, כל אחד מהארגונים האלה חושב, או כל אחד מאיתנו לפעמים חושב, כי רק איתו כל האמת וכל הצדק. זה לא נכון. מי שחושב שאיתו כל האמת, יש לו מונופול על האמת והצדק, הוא סתם גאוותן. מה פתאום? כל אחד יש לו את הניצות שלו. גם כשאתה לא מסכים איתו, יש בו מה שאין בך. זה צריך לדעת. הגדולה היא לחיות ביחד עם אנשים שאתה לא מסכים איתם. ולהבין שגם כשאתה לא מסכים איתם, יש בזה צד טוב, זה צד חיובי. זה אומרים בזוגיות, תמיד אומרים את הדבר. עזר כנגדו, זכה, אומר רש"י, עזר. לא זכה, היא נגדו, אשתו כנגדו. אבל יש פרשנים שאומרים ההפך, כשהיא נגדו היא עזר. למה כשהיא נגדו היא עזר? היא מאזנת את בעלה. אם הבעל בא והוא אסטרונאוט כזה, הוא חי בעננים, ואני לא יודע איפה, וזה... אשתו אומרת לו, תעזור לי בבית, תעזור לי את זה. אז הוא אומר, מה את מבלבלת? לא, היא נגדו, אבל היא באמת מורידה אותו איך אומרים? לאדמה, לרצפה, ראשו בשמיים, בסדר, אבל רגליו מוצבות ארצה, תהיה מציאותי גם. אז גם כאן, זה שיש מישהו שנגדך, אל תשלול אותו מכל וכל. יש בו גם דבר חיובי, העובדה שהוא נגדך. זה צריך לדעת להעריך את זה, לכבד את זה. את העובדה ש... יש חילוקי דעות. אני דרך אגב מתפעל תמיד מקואליציה. למה? בממשלה. למה? אני אומר, מי שיכול להחזיק בתוך קואליציה דתיים ולא דתיים וימניים ושמאלניים וכל אלה ביחד ולנהל מדינה, כל הכבוד. איך אתה עושה דבר כזה? יישר כוח לראש ממשלתנו. אבל לא רק ממשלתנו, כל ממשלה. שיכולה לקחת את הקצוות ולאחד אותם, קצוות מבחינת דעות וכל זה, ולנהל ביחד את המדינה, זה גדולה, זה לא דבר פשוט. לא, לא צריך להסכים, אתה לא חייב להסכים לא בדעה הזאת, לא בדעה הזאת, אבל אתה צריך לדעת לחיות ביחד. ככה מבחינה לאומית, כתוב, היי מישורון מלך, והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אומרים, מה זה יחד שבטי ישראל? שיום יחד ישראל, למה שבטים? שיחד שבטי ישראל, למרות שהם שבטים שונים, אז ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם, שראשי עם מתאספים למרות השונים ביניהם, אז מלכו של עולם מתגלה. אז יש קידוש השם גדול. כן? גם כאן הרב ציוד זועק על הדבר. בסדר, יש חילוקי דעות, אבל למה צריך לריב על הדברים האלה? כן, כל אחד רוצה רק איתו, כל האמת וכל הצדק. אל יחפוץ ואל ידמה במצבנו היום הזה להטיל את דעתו בכפיית ידיים על חברו. אין דבר כזה. אתה רוצה לשכנע, תשכנע. אבל להרביץ? לא. לנקוט בדרכים של אלימות? לא. זו לא דרכו של אף אדם ושל העם היהודי. בוודאי, בוודאי, זאת לא דרכנו להקות איש את רעהו. לחרף איש את רעהו או משהו כזה. זה לא הדרך שלנו. אל ישכח, מתוך ההתרגשות של האידיאליות הקדושה, הוא כל כך אידיאליסט, אבל הוא שוכח שהדרך לפעמים יכולה לקלקל, למרות שאתה אידיאליסט. כי הדעה לא תוטל ולא תתקיים בזה, אלא תעורבב ותירפא ותימוג. אם אתה חושב, עם כל האידיאלים שלך, לנקוט בדרכים של אלימות או דברים כאלה מהסוג הזה, תדע לך, גם האידיאלים שלך ילכו. גם השאיפות האציליות שלך וכל הדברים האלה, אז זה גם יתפוגג בסופו של דבר. בשנאת חינם, גלינו מארצנו, נחרב בית מקדשנו. אני, איך האגדות החורבן נאמר, כולם רצו את טובת ירושלים. אבל מה? אף אחד לא רצה להקשיב לשני, והתחילו לריב אחד עם השני. והגיעו עד כדי שהרגו אחד את השני בזמן חורבן בית שני. זה מאוד להיזהר מהגישה הזאת, מהתפיסה הזאת. כל האמת אצלי, יש לי מונופול על האמת, אף אחד לא יגיד לי, אני אעשה. אם אתה לא מסכים איתי, מתחילים המריבות, וכפי שהיה בבית שני. אדרבה, אנחנו צריכים את הדבר הזה להסיר מתוכנו, מקרבנו. אל נאחיר את החופש הציבורי שלנו בדעות ובמחשבות, בשאיפות ובתוכניות, בבירוריהן ובטיפוליהן על ידי העברת גבולות, השימוש בכוח הידיים והשרשת השנאה והבוז שבלב. בסדר, יש לנו חופש דעות, זה צריך להיות כך. אנחנו, איך אומרים, מדינה דמוקרטית. ובדמוקרטיה, חופש הדעות זה דבר יסודי מאוד. אבל אם אתה רוצה לקחת את הדעות שלך לקוף על הזולת בכוחניות, באלימות, בהשרשת השנאה, בהטפת השנאה, יש לראות דברים כאלה, זה לא דרכנו, זה לא דרך תורה. חס ושלום. ולא רק דרך תורה, זה לא דרך אנושית גם. ככה לא מנהלים לא משפחה ולא מדינה ולא אומה. על ידי השרשת שנאה איש לרעהו, חס ושלום. כי היחס השלילי, הוא אומר, סליחה, אני מביא כאן דילקתי שורה, נזכור כי המקביה ידו על חברו נקרא רשע, ככה אומר חז"ל. מי שמכה הוא נקרא רשע. כי היחס השלילי מתקפל מלשון הכפלה, כן? היחס השלילי מתקפל בהדדיותו. זאת אומרת, אם אדם מרביץ לרעהו, אז הרוע שמתגלה על ידי זה, זה מתקפל, נעשה כפול הרבה יותר, מאשר אם אנחנו לא מכה אותו. ברגע שיש אלימות, הרוע כאן הולך מכפיל את עצמו יותר ויותר. לאין מעצור, בין אדם לאדם, בין אח לאח, נצמצם את חילוקי דעותינו הציבוריות בוויכוח הדיבור. זה כן. להתווכח, לדבר, על זה, זה אפשר, וזה לא רק אפשר. אדם צריך להביע את דעתו. בסדר, כל אחד יביע את דעתו, אבל לא מעבר לדיבור, לא להגיע חס ושלום, כמו שהיה אז באלימות, או בהטפת שנאה, או דברים כאלה, איש אל רעהו. בדיבור, בוויכוח והדיבור, והכתב, זה אפשר לכתוב כל אחד את דעתו, בהדגשמתן הישרה, ואל נדלדלן בגסות האגרוף ובהרסה של השליליות. אי אפשר להיזון רק משלילת הזולת. אתה יכול לכתוב את דעתך, אבל אתה לא יכול תמיד, כל הזמן רק נגד, 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 נגד. ולא, וחס ושלום לא רק לדבר נגד, אלא גם לפעול בצורה אלימה נגד מי שאתה לא מסכים איתו. נזכור את כוונת הצדק והאידיאליות שבכל אחד מאיתנו. כל אחד יש בו צדק ואידיאליות, ונמצא את הדרך הנכונה המתאימה לסידור היחסים שבינינו ולתיכון מגמותינו המעשיות. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, ואומר הנביא, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם. לא לחשוב רע איש על רעהו. זה דרך אגב, זה מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, מישהו כאן מעוניין? תחשוב טוב. איש על רעהו. רק תחשוב טוב. מחשבה טובה, תדעו לכם, זה מאיר את הנשמה. ממש מאיר את הנשמה. אני נוהג לספר שפעם בא אליי זוג שרצה לעשות שלום בית. היו מריבות ביניהם. והם באו, וכשבאו אליי לעשות שלום בית, אני לא, זה לא המקצוע שלי, כמו שאומרים, אבל הם ביקשו שאני אשכין שלום ביניהם. בסדר. כתוב, יש מצווה לעשות שלום בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, דברים כאלה. טוב, אמרתי, אם אני אוכל, תהיה סייעתא דשמיא. בסדר. באו אליי, ואיך שהם יושבים לידי, מתחילים לריב. הוא אומר משהו, בעלה אומר משהו, והיא צועקת, אתה שקרן, אתה רמאי. והיא אומרת משהו, אוי, זה התנפלות, מה את מדברת? באתם לעשות שלום, מה אתם כאן רבים לפניי? ואז היו להם ארבעה ילדים, אמרתי, מסכנים הילדים האלה. הם רואים את המריבות האלה בין ההורים, איך אומרים, זה כואב הלב. זה עושה שריטות בלב, דבר כזה. אמרתי, מה אני אעשה? מה אני אעשה? איך אני ארגיע את הזוג הזה? פתאום עלה לי איזה רעיון ככה, גאוני. אמרתי להם, תראו, שאלתי את האיש, את הבעל, תגיד לי, אתה חשבת פעם מחשבה טובה על אשתך? אני? אף פעם הוא לא חשב עליה טוב. שאלתי, תגידי, את חשבת על בעלך פעם איזו מחשבה טובה? כאילו זרקתי עליה פצצה. אני? אף פעם היא לא חשבה עליו טוב. חיים ביחד. וכל הזמן חושבים רע אחד על השני. אז אמרתי להם, תראו, יש לי בקשה, זה היה יום שישי, אני מבקש, בא השבת, רק בקשה קטנה, לא גדולה, מחשבה אחת טובה אחד על השני. טוב, ביום ראשון מרים לה טלפון הבעל, אומר לי, דוב, אל תשאל איזה שבת הייתה לנו, שרנו, שמחנו, מחשבה טובה. מה מחשבה טובה עשה לנשמה של בן אדם? כן. זה מה שהוא אומר, הנביא אומר, מה הוא אומר? חישבו, מה הוא אומר? איש את רעת רעהו, אל תחשבו בלבבכם. תחשבו רק דברים טובים. סוף מעשה מחשבה תחילה, סוף דיבור במחשבה תחילה. אדם מדבר טוב כי הוא חושב טוב. אדם עושה טוב כי הוא חושב טוב. כי הוא רוצה טוב, כן. וההפך חס ושלום. כשאדם חושב רע, אז הוא גם מדבר רע, וגם מתנהג רע וכו'. אז זה הנביא אומר, מדריך אותנו. כפי הסתייגותנו מכפיית הידיים מטיפוח הניגוד, כמו שאמר כאן, אנחנו נגד, כפיית ידיים זה כפייה בכוח, כמו שראינו שם, כפי העדפתנו את המאחד והמשתף אותנו, אנחנו מעדיפים לגלות את המשותף, את המאחד, שהוא מכריע ומרובה על המפרד והמפזר אותנו. כן? צריך לדעת בכל דבר. המאחד הוא יותר חזק. מידה טובה היא פי על מאות ממידה רעה. המאחד, היום ניקח את החברה הישראלית. המאחד בחברה הישראלית הוא הרבה, 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 כמה שאני אגיד הרבה זה לא מספיק, יותר חזק מהמפריד. המפריד זה עננים, זה חולף. אנחנו כאן בלי עין הרע, אומה אחרי 2,000 שנה שהיינו מפוזרים באמת, מפורדים בין אומות העולם, חיים כאן ביחד, 6 מיליון יהודים בכיף, איך אומרים, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, עם אחד כאן, הכל, למה לא רואים את זה? תשאלו אותי, למה לא רואים את זה? למה לא רואים את זה? לא רוצים לראות את זה, לא רואים את זה. כשאוהבים רואים את הטוב, רואים את המאחד. אבל כשלא אוהבים, אז הם מחפשים את השלילה, את הרע. הווה מלמד זכות על כל האדם. תלמד זכויות, אל תחפש את הלא טוב, כן. אז זה אומר, האמת היא שהמאחד הוא הרבה יותר גדול מהמפריד בתוכנו. כן. רק מה, בגלל חיצוניות של דברים, בגלל כל מיני תעמולות וכל מיני השפעות זרות, פתאום הדבר הזה נראה כאילו המפריד הוא ה... זה לא נכון. אני מוכרח להגיד, אני נכנס לאוטובוס או לרכבת הקלה. עם ישראל חי. דתיים, חרדים, לא דתיים, עם כיפה, בלי כיפה, עם קוקו, עם מגילים, כל זה. כולם באותו אוטובוס. נכון או לא? שמתם לב? מי שם לב לזה? אני כל כך מבסוט. תראו, כולם ביחד, וכולם נוסעים ביחד, באותה מטרה. כולם נוסעים לאותה מטרה, לבנות את עם ישראל כאן בארץ ישראל. כל אחד תורם את החלק שלו, אחד חקלאי, אחד תעשייה, אחד חינוך, אחד תלמיד חכם, אחד זה. כל אחד משלים, מה שיש בזה, אין בזה, כל אחד משלים אחד את השני. ככה צריך לראות את הדברים האלה, ללמד זכות על כל דבר. נכון שיש שוני חיצוני, אבל כולנו שייכים לאותה מציאות לאומית, ברוך השם. ככה צריך לראות את הדברים. למה המשל דומה לאדם? באדם יש איברים שונים. ידיים, רגליים, ראש, עיניים, אוזניים, זה. אבל זה אדם אחד. כל אחד עם פונקציה שונה. ומה שאין בזה, יש בזה, זה משלים מזה. ככה צריך לראות. זה ראייה אחדותית, ראייה הרמונית. ולא לחפש, יד, אין בה מה שיש ברגל. אז מה אם אין בה מה שיש ברגל? בסדר. אז אם משלים מה שיש ביד, יש, אין ברגל מה שיש ברגל, אין ביד. בסדר גמור. אחד בעולם של עשייה, אחד בעולם של לימוד, אחד רופא, אחד פה, אחד שם. כולם משלימים את כולם ביחד. עם ישראל, גוי אחד בארץ. צריך לראות את האחד, את המאחד. זה מה שרצה. בואו נחפש את המאחד. לא נחפש את המפריד בינינו ובתוכנו. זה נקודה מאוד יסודית. זה נקרא אוהב את הבריאות, ומקרבן לתורה, כן. וזה אוהב שלום, רודף שלום, שנאמר על אהרון הכהן. המאחד, כפי העדפתנו את המאחד, והמשתף אותנו, שהוא מכריע ומרובה על המפריד ומפזר אותנו. כפי שימת ליבנו, זה הכל תלוי בלב שלנו. לפי תשומת ליבנו, מה אתה מחפש? כפי שימת ליבנו וכיווננו, מתוך כך את נתיבות פעולותינו הציבוריות. עם לב טוב צריך ללכת עם כל הפעילות הציבורית למיניהם. לחפש את המאחד, את הטוב, את הדבר שבאמת אופייני, תכף נראה את זה באורות התשובה, באמת את הנשמה הטובה של העם היהודי, העם ישראל, שהיא נמצאת בכל יהודי ויהודי, ולא משנה ההופעה החיצונית שלו. יש לו נשמה טובה לכל אחד ואחד, כי לעם היהודי בכללותו יש נשמה טובה. וצריך לגלות את הניצוץ הזה, הטוב הזה, שהוא קיים בכל פרט ופרט. תרבה האפשרות של ההבנה ההדדית ושיתוף השפה בינינו, יגדל שלום בינינו, תגדל הצלחת בנייננו ותפארת שמנו. זה המאמר של הרב ציודה. אני הייתי רוצה ברשותכם לעבור למטה לאורות התשובה, שגם מדבר כאן על העניין הזה של האחדות בעם ישראל. אורות התשובה, פרק י"ב, כן? סעיף י"א. יש לכם את זה בדף. זה כבר דברים של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. צריך לעורר לתשובה גם בשביל קיום האומה. זה לא עניין פרטי, זה שאדם מתקן את התשובה, זה תקן, לתקן את עצמו, לתקן את מידותיו, לתקן את מעשיו. כן? זה לא עניין פרטי, זה עניין לאומי. אנחנו חלק מעם ישראל. כל אדם ואדם, כל יהודי ויהודי שמתקן את עצמו, הוא לא רק מתקן את עצמו. הוא גם מתקן את העם שלו ואת העולם כולו, לתקן עולם במלכות שדיים. הכיצד, שואל הרב, אנחנו צריכים להיות אגודים ביחד לדורות. עם ישראל לא נולד עכשיו. עם שלנו עם עתיק מאוד. אולי העם העתיק ביותר על מפת ההיסטוריה, נאמר. למעלה מ-3,000 שנה. ואנחנו צריכים להיות אגודים לדורות. לא רק לדורות שהיו, אלא גם לדורות שיהיו. אנחנו חוליה בשרשרת ארוכה שהייתה, והשרשרת ארוכה שתהיה. איך עושים את היחד הזה? איך מתחברים לכל הדורות? דורות העבר ודורות העתיד. איך מתחברים לדבר הזה? זה מעניין אתכם, חבר'ה? כן? בוא נראה מה הוא כתב. איך החיבור הזה? איך מתחברים? האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. זה כלל גדול. יש חברת אגד, אולי שמעתם עליה. הוא צריך פרנסה, מה אתם אומרים? סליחה שאני אומר את זה כמילתא דבדיחות. אגד זה יחד. כל יחד צריך לפרנס אותו. ניקח דוגמה משפחה. היחד במשפחה זה לא דבר מובן מאליו. אם אתה לא מפרנס אותו, מה זה? מזין אותו, מחיה אותו. אתה צריך לעשות, להתאמץ, לעשות, להשתדל, על מנת שיחיות ביחד, בכיף, בשמחה, באהבה. איך? זה עבודה, צריך לעבוד על היחד הזה. כן, אם יש איזה קושי, אז הולכים, מתפייסים, מפרגנים איש לרעהו. כן, אם אשתך כועסת עליך, מה אתה צריך להביא לה? מה אני צריך להביא לה? מישהו כאן התחתן פעם? פרחים, איך אתה יודע? אתה עושה את זה. אתה עושה את זה, יפה מאוד. צריך פרנסה. לפרנס את היחד הזה. אותו דבר מבחינה לאומית. אנחנו צריכים להביא מזון בריא מאחד, מחיה את האומה. מהו המזון? מהו אותה מזון לנשמה שיכול לאחד את כל עם ישראל? יש כלל גדול, עץ מתאחד בשורשים. יש ענפים לעץ, כאילו הוא מתפזר, אבל איפה הוא מתאחד? בגזע, בשורשים, שם הוא מתאחד. אבל איך אנחנו עושים את הדבר? איך לוקחים את כל עם ישראל לחבר אותו לשורשיו, לדברים האלה? בוא נראה את זה כאן. האגד הרוחני שלנו צריך הוא פרנסה. פרנסתו היא אורח החיים ומהלכי הדעות. אורח החיים זה פשוטו כמשמעו. עם ישראל, יש לו חגים, יש לו מועדים. כל עם ישראל עושה יום כיפור. כולם עושים. זה מאחד. אני נוהג לספר על תלמיד שלי, אני פעם הייתי מורה לפני עשרות שנים בגימנזיה רחביה, כאן בירושלים. והיו לי תלמידים בתיכון, בכיתה ט', י'. אז אחרי ימים נוראים, ביקשתי מהם שיכתבו לי חיבור, מה הייתה החוויה שלכם בימים נוראים? אז כותב לי תלמיד, שהוא גר כאן בקריית יובל, ואומר לי, החוויה הגדולה שלי הייתה, הלכתי לבית הכנסת. הוא כותב, אני לא רגיל ללכת לבית כנסת. אלא מה, ביום כיפור החלטתי פעם לחוות את העניין, אז הלכתי לבית הכנסת. והוא כותב לי, הייתי בכל נדרי, לא הבנתי מה הם אומרים בכל נדרי. אבל הייתה הרגשה שאני לא לבד. אני, לא רק עם האנשים בית הכנסת, אלא עוד מאות אלפי יהודים בכל מקום בעולם, באותם רגעים, אומרים כל נדרי, כולם ביחד. הייתה לי חוויה. הרגשתי שאני מחובר לעם ישראל. אני כאן חוויה של נער צעיר, שהוא מרגיש פתאום אורח החיים המשותף. כן? אנחנו לא מרגישים בזה, בירושלים כן, אולי מרגישים בזה טוב מאוד, השבת. בא השבת, עם שלם נח. בירושלים, אתה חש את זה ממש באוויר. פתאום הכל שובט, כולם ביחד, אורח חיים משותף. מי יותר, מי פחות, אבל אווירה של שבת. דרך אגב, לא רק בירושלים. אפילו מקומות שכביכול, אפילו בחיפה, שעיר שהיא, נוסעים קצת אוטובוסים פה ושם, אני די פעם נוסע כל כך מבסוט. אני רואה, אווירה שבתית, למרות שאולי זה לא בדיוק כמו בירושלים, אבל יש לנו אווירה ש... זה מאחד את עם ישראל. תארו לעצמכם, נצייר לעצמנו שלא הייתה שבת. מה היה קורה כאן? חס ושלום, היינו ככל הגויים. אז זו דוגמה, אורח חיים משותף. אבל לא רק, צריכים דעות משותפות. יש פרשת שבוע, היום יש השתרש מנהג, שהרבה לומדים פרשת שבוע, גם לא דתי. כאילו פרשת שבוע זה חלק מהתרבות כבר. אנשים יושבים ונהנים ולומדים פרשת שבוע. אז עם שלם, כל השבוע, לומד מה? פרשת מה? פרשת שמות, פרשת שמות. זה מאחד. זאת האזנה רוחנית מאחדת. אז זה מה שהוא אומר כאן. אורח החיים, מהלך הדעות המשותפים. זה מאחד את עם ישראל. כן? יש לנו תרבות משותפת. כן? למרות שיש ניסיונות להגיד כאילו יש כאן שתי תרבויות, וזה לא נכון. רוב רובו של עם ישראל יש לו כבוד למסורת היהודית. למסורת במובן הפשוט ביותר. חתונה יהודית, קבורה יהודית, יושבים שבעה, יש חריגים, אסור לקחת את החריג ולהפוך אותו לעיקר, חס ושלום. אבל רובם מכבדים, אפילו במקום שאני, מהקיבוץ שאני באתי, איזה כבוד, אני מדי פעם נוסע לקיבוץ לחתן את ה... הילדים של החברים שלי, כי אני רואה איזה כבוד נותנים למעמד הזה של החופה וכל זה. יש כבוד למסורת היהודית, וזה מאחד את עם ישראל. אין לנו תרבות אחרת. מה, איזה תרבות? אירופה? תרבות ה... אני יודע, הוליווד? מה מאחד אותנו? מאחד אותנו המסורת, השורשים שלנו. זה מאחד את העם היהודי. זה מה שהרב כותב כאן. פרנסתו של העם המאחד הוא אורח החיים ומהלכי הדעות המשותפים שלנו. זה, הדבר הזה, מאחד את עם ישראל. כשמחזיקים אותם הדרכים והמחשבות, הרי התיומת האחדותית קיימת. תיומת זה בלולב, יש בסוף את השפיץ, את ה... אז נקרא ששני עלים, הרי בלולב זה שני עלים. צריך להיות מחובר. אז התיומת, החיבור הזה קיים. יש אותם מחשבות, אותם אורח חיים. הדברים האלה הם גורמים לתיומת, אז מרשון שלמות, כן? אז זה אחדותית היא קיימת. היא מוסיפה כוח לאחדות הגזע ויתר מיני סימני האחדות, אף על פי שהם מצד עצמם דברים עוברים ומשתנים. כן, סימנים האלה. אבל אם חס ושלום יש חולשה רוחנית, אבל בחלישות הרוחנית, הרוחניות, סליחה, הפירוד הרוחני מתגבר, והאחדות המקרית של הגזע והעניינים החיצוניים לא יצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים. אתן לכם דוגמה. שני אחים, והם שותפים בעסק, ומה שמאחד אותם זה העסק. בסדר. כל זמן שהם מצליחים בעסק, הם מאירים פנים איש לרעהו. אבל אם העסק צולע או קרטע, אז מה מאחד? האינטרס מאחד. כשיש ניגוד אינטרסים, מה קורה? אין אחדות. יש פירוד. אני נתתי דוגמה, אמנם קיצונית, של אחים אפילו. מה נורא בחברה הישראלית? מישהו פעם אמר, המלחמה תאחד אותנו. מלחמה זה אינטרס קיומי. באה מלחמת לבנון הראשונה, ראינו שמלחמה זה לא מספיק לאחד את עם ישראל. צריך מה שיאחד דבר הרבה יותר עמוק מזה. הרוח צריכה לאחד. אז פתאום אנחנו נלחמים, וחלק מהעם נלחם, וחלק שני עושה הפגנות, נגד המלחמה, והיו דברים מעולם לצערנו הרב. אז רואים שהאינטרס הכלכלי, או האינטרס הקיומי, והביטחוני אפילו, זה לא מספיק לאחד את עם ישראל. מה כן יכול לאחד? תרבות אחת. הזנה של אורח החיים משותף. יניקה מהשורשים ביחד של כל עם ישראל, וכל אחד לפי מדרגתו. הדברים האלה, הם מאחדים את עם ישראל. מדוע? כי החיים, בשטף החיים תמיד יש חילוקי דעות ופירוט דברים כאלה, והיא צריך להזין, לחזק את היחד הזה. ולא יעצרו כל הדברים האינטרסנטיים, לא יכלו לאחד אותנו. לא יצרו כוח לאגד את הפירודים הרבים שהחיים בתנאיהם החיצוניים הפנימיים מפרידים. כן, אנחנו צריכים לאחד את עם ישראל. דווקא בימים אלה, לצערנו הרב, שיש חילוקי דעות, ואלה מתיחים האשמות באלה, ואלה הולכים לכאן, ואלה הולכים כאן, אנחנו צריכים להתאחד. אני רוצה לסיום, הבאתי לכאן את החומש, מפירוש של הנציב זכר צדיק לברכה, נקרא עמק דבר, כן? והמבוא שלו לספר בראשית, חובה ללמוד אותו. הנציב כידוע היה ראש ישיבת ולוז'ין, היה, דרך אגב היה גם רבו של הרב קוק, זכר צדיק לברכה. כן? אז הוא כותב כאן על חורבן בית שני.
מי הרב?
הרב, הנציב מוולוז'ין, כן? נפתלי צבי, כן? שהיה רבה שם, הוא כתב את הפירוש הזה, נקרא עמק דבר. עמק דבר, ידוע הדבר, הפירוש הזה. והוא כותב כאן במבוא לספר בראשית, שנקרא ספר הישר. הוא מסביר למה ספר בראשית נקרא ספר הישר. בתורה קוראים לזה ספר הישר. ברשותכם, אני רוצה לצטט את הדברים של הנציב, בתקווה שהדברים האלה יפלו על אוזניים מתאימות, ואכן הדברים האלה יתקנו את המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע של פירודים ומחלקות בין איש לרב. בואו נקרא את הדברים. כתוב ככה. יש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים, תמות נפשי, מות ישרים. ולא לא, לא קרא להם לא צדיקים או חסידים, כדומה. וגם למה מכונה זה הספר בראשית בכינוי ישרים. מילה ישר. ובלעם מתפלל על עצמו שיהיה אחריתו כמו בעלי זה הכינוי. והעניין נתבהר בשירת האזינו, על פי הפסוק, הצור תמים פועלו. צדיק וישר הוא. כל דרכיו משפט, צדיק וישר הוא. דשבח ישר הוא נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני שהיה דור עיקש ופטלטון. ככה מסביר המדרש. ופרשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה בבית שני. בבית שני היו צדיקים, חסידים, עמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמם. זה לא. היו צדיקים אבל לא ישרים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה לזה, זה את זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם. הוא, אתה לא כמו שאני, ביראת השם. הם חשבו, אין לו יראת השם, למה? הוא לא בדיוק כמוני, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובא לידי שפיכות דמים, בדרך הפלגה לכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, כך הוא אומר, זה היה צידוק הדין. שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו, שהם לא ישרים, שהם מתנפלים על הזולת. מה אתה מתנפל? מי אתה? מה אתה? בגלל שהוא לא לבוש בדיוק כמוך, הוא מתנהג בדיוק כמוך, יש הצדקה לאלימות כזאת, לאלימות אחרת? ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר, גם בהליכות עולם ולא בהקמימות, אף על גב שהוא לשם שמיים. וכולם באים לשם שמיים. כך אומר הנציב, כן. וזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. אבל זה היה שבח האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהם היו ישרים. מה זאת אומרת ישרים? שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, בוודאי ובוודאי, עוד היו ישרים. ומה הייתה הישרות שבאבות? היינו שהתנהגו עם אומות העולם, עם אומות העולם, התנהגו, איך התנהגו? אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו עמהם באהבה, וחשו לטובתם, כמו אברהם אבינו, שמלמד זכות על סדום, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ישר, באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל על סדום. אף על גב שהיה שנו אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור אישתם, כמובן אמר למלך סדום. מכל מקום, אברהם אבינו חפץ בקיומם והלך והתפלל, ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא יהפוך את סדום ועמורה. הוא כאן מעריך בדברים האלה. כן, זה התיקון, הנציב, זה התיקון היה, אין ספק, אחד מגדולי גדולי ישראל, גדולי התורה. הוא עמד על הנקודה הזאת. זה לא מספיק להיות אדם דתי, או חרדי, לא משנה, או צדיק, או חסיד. צריך להיות מה? מה צריך להיות? ישר. צריך להיות ישר. צריך לזכור, ישר. מתוך שנהיה ישרים, נזכה לגאולה שלמה, ולישועה שלמה, ולנחמה שלמה, ומהרה בימינו, אמן.